אתן מאזינות לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
קייזר, שלום ותודה רבה שבאת.
אסף ליברמן, כבוד גדול לשבת כאן. אתה תספר למאזינים איזה לחץ בלתי מתון בעליל אני הפעלתי עליך כדי שתסכים להארח אותי כאן.
תראי, קלמן בחופשה ורבים רבים לוטשים עיניים לכיסא שלו.
תראה, אבל לקלמן ולי יש בעבר האפל שלנו איזשהו שורש משותף. למעשה צריך איזושהי נציגות משותפת לאיזה מושב קטן בדרום.
של משניכם, שניכם בעדינים.
ששנינו התגלגלנו.
אז את הלטיקט הזה, את אומרת.
כן, 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 זו הנציגות שלי, אני חושבת.
כי אומרים, קלמן יושב פה על איזה כאילו טיקט, זאת אומרת, את במסגרת הזאת.
אני בעתיק את הספציפי של, אתה יודע, של הרפת של ניר גלים. כזה, זה, זה.
כן, אז העניין הוא ששלחתי מחקר הבוקר כדי להוכיח שאת ראויה.
ניסיתי להוכיח שאני ראויה.
כן, זה מחקר של הגארדיאן, את רוצה לספר עליו?
זה מחקר שפרסמו בגארדיאן, זה חוקרים, חלקם מאוניברסיטת קולורדו, ערכו אותו, והם ניסו לבדוק את התזה הזאת. האומנם הפכים נמשכים, ומי באמת שורד ביחד?
כן, האם בני זוג שמעריכים ימים ביחד בזוגיות שלהם,
או אולי זוגיות רדיופונית, אתה יודע, נשים דברים בהקשר, כן?
האם הם דומים אחד לשני או דווקא שונים, ואם השוני הזה מקרב או שמא הדמיון מקרב.
והחמודים האלה גילו שבעצם, אתה יודע, נראה לי שהשורש של זה הוא שבבסיס כולנו, גם כשאנחנו לא מודים בזה, ממש 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 אוהבים את עצמנו. ואז מה שהם העלו בחכתם זה שעם כל הכבוד לקלישה החמודה הזאת של הפכים נמשכים וזה, מי ששורדים ביחד הם אנשים דומים.
כן, אז מה זה דמיון? כי אני בהתחלה היה לי אינסטינקט להתנגד לקביעה הזאת, מתוך הכירות על חיי שלי, על דברים שדווקא הניגודיות או השונים דווקא עוזרים לדבר הזה להתקיים. אבל אז ראיתי,
עוד נפתח את זה עוד, אם תרצה אולי בהמשך נעלה את זוגתך.
כנראה. אבל אז ראיתי את הפרמטרים. כלומר, הדמיון הוא לא בכל מיני אלמנטים אישיותיים, רגשיים, פסיכולוגיסטיים נגיד, אלא השקפה פוליטית ודתית, רמת השכלה, רמת ה-IQ.
אותי מה שתפס אגב, זה בכלל הרגלי החיים. האם אתה בן אדם של לילה או של בוקר?
כן.
אנשים של לילה לא יכולים להסתדר עם אנשים של בוקר. אסף, been there, done that, לא עובד.
מעשן, לא מעשן, שותה, לא שותה. וכו.
אגב, אנשים שנוהגים מהר לא יכולים להסתדר עם אנשים שנוהגים לאט, אסף.
כן? זה עניין?
כן, כן. אתה, עיין ערך הטיסה. זה גם דימוי, אבל זה גם משהו שהוא ממש, הוא פרקטית נכון. זה משהו בקצב של החיים, בקצב שבו אתה צריך שדברים יתנהלו.
מעניין. אני, מה ש תפס את עיני פה בסיפור הזה, הצוות בחן ניתוח חדש של 133 מאפיינים אצל כמעט 80 אלף זוגות של גברים ונשים. עכשיו, יש מחקרים שאנשים שנים בודקים חקר הסרטן, נוסעים למצוא תרופות למחלות חשוכות מרפא, ויש אנשים שמקדישים את חייהם כדי לבדוק האם
אתה יודע מה, אבל מה משפיע על ה-well-being שלך יותר? לא, אתה יודע, זה נשמע כזה ציני ומצחיק, אבל תחשוב, מה משפיע על איכות החיים שלך? האם זו זוגתך שהייתה,
כן, אבל מי יקרא את המחקר הזה? תדקן
בסביבה טובה. לא, אבל אפשר לגזור משם התובנות. ואפשר לעשות מזה כסף, אתה יודע, אפליקציות היכרויות. אפשר, הכל
זה כסף, אני לא מזלזל. מי שיקח את המחקר הזה, עושה לנו כסף? אני לא יודע כמה אנשים אליו, אבל לא יהיו לאחד או שניים. אני אומר, בסוף, כשאת הולכת לבחור בן זוג, את לא אומרת לעצמך, רגע, טוב, היה את המחקר הזה שפורסם,
אתה לא פתחת את סיינס?
היה את המחקר הזה בגארדיאן, אז רגע, עכשיו הוא חמוד, והוא נראה לי מתאים לי, אבל אבל רגע, בוא נבדוק את 133 המאפיינים ונלך בעקבות הדבר הזה.
הוראות אלה נכתבו בדם, אסף, אנשים של לילה לא יכולים לחיות עם אנשים של בוקר.
טוב, קחו את זה להמשך.
אז רגע, אתה איש של לילה או של בוקר? אם כבר אנחנו יושבים כאן, שאני עדיין אני אזכה לשבת על הכיסא הזה שוב.
אבל שתדעי לך, שתדעי לך, שאני כל חיי הגדרתי עצמי כאיש של בוקר.
אוקיי, טרגי. ודווקא, כבר טעות שאני יושבת כאן.
אבל דווקא בעקבות הזוגיות שלי, אני התחלתי להתקדם יותר לכיוון של להיות איש הלילה. כלומר, אנשים משתנים גם בכלל וגם בתוך מערכות יחסים.
אז אם אני יושב כאן כאילו מספיק, לא יודעת, אם קלמן יחליט שהוא משתקע אחד שהוא, אז לאט לאט אנחנו נעשה איזה דרינק מאוחר בלילה.
בוא נראה לך שעתיים האלה יתקדמו. נגיד שיש לנו הרבה מאוד דברים בוערים וסוערים על הפרק, גם פוליטיקה. האם יש עוד סיכוי, התשובה היא לא, למתווה פשרה כזה או אחר בין הליכוד לבין המחנה הממלכתי? נתניהו קורא באופן נרגש לגנץ לשבת אותו עוד הבוקר.
ספין או לא ספין, יש על מה לדבר או אין.
נדבר עם חבר הכנסת זאב אלקין מהמחנה הממלכתי, ועם חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד. פרשת הטיסה, נקרא לזה, של מירי רגב.
טיסה, כי אנשים שנוהגים מהר לא יכולים להתמודד עם אנשים שנוהגים לאט, אסף.
מירי רגב מורה לנהג שלה פשוט לנסוע לתוך קהל של אנשים, זה במסגרת איזה מאבק בינה ובין הנהג שלה לבין מאבטח של השבק. איתי בלומנטל, כתבנו, יביא את הפרטים המלאים, כולל ההקלטות, ונדבר עם מי שהיה 40 שנה נהג של ראשי ממשלות בישראל.
וזה מרתק, אתה מבין? כאילו, אנחנו קיבלנו בזעיר זעירי אנפין איזושהי הצצה, אתה יודע, יש שם סצנות מטורפות שמתרחשיות ברכבים האלה.
נדבר עם נהג ותיק של ראשי ממשלה, נבקש ממנו תובנות על העניין הזה. אבישי גרינצל כתבנו עם סיפור מאוד מעניין לקראת חזרת משפט נתניהו לדיונים. וניפרד כאן מראש השבק, ראש המוסד לשעבר שבתאי שביט, שהלך לעולמו, ועוד כמה וכמה נושאים מעניינים. אנחנו כאן עד 10, גם ברדיו, כאן רשת בית, גם בטלוויזיה, כאן 11. אפשר לצייץ באשטג קלמליבו בטוויטר, אנחנו גם בטלגרם. נדב רוזמן עורך, נדב רוזנצוויג מפיק, רומן סורקין לביצוע הטכני, ולפני הכל, עדכון ממש כמעט הדקות האחרונות, אורלי אלקלעי כתבתנו, שלום.
שלום, בוקר טוב חברים.
מה קורה?
שוב, רצח בחברה הערבית, וזה קורה באבו סנן. אזרח שמגיע למתן זיתים שברשותו, בכדי להתחיל את יום עבודתו, מבחין ברכב, בתוך מתן זיתים, ובו שני גברים ירועים. הוא מזיק את כוחות המשטרה ואת מדע, מראה שמגיע למקום, לא נותר לו אלא לקבוע את מותם של השניים. המשטרה פתחה בחקירה, כוחות גדולים נמצאים שם, אנשי הזוי הפלילי וזכו לשם. כבר ברור שהרצח הזה לא הרע בחצי שעה האחרונה, ככל הנראה כמה שעות קודם לכן, במה שהיה כנראה רצח מתוכנן מראש. כיפה אדומה בלשון האגה של העבריינים, אותם גברים מגיעים לאיזשהו מפגש שם, במקום, ושם הם מוצאים את מותם בתוך הרכב. עדיין אנחנו לא יודעים את זהותם, מה שכן אנחנו יכולים לומר, שזה נראה שכאילו זה הפך להיות מאיזושהי פינה יומית, או איזושהי או דיווח כל כמה שעות. אנחנו מדברים על 167 נרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה, לעומת 67 בתקופה המקבילה אשתקד. אתמול החברה הערבית שבתה, כל הרשויות הערביות שבתו במחאה על עובר עתידה של הממשלה, של המשטרה.
אורלי, כשיהיו עוד פרטים על הרצח הזה, אנא חזרי אלינו במהלך המשדר הזה. תודה רבה.
כמובן. תודה.
חבר הכנסת זאב אלקין, המחנה הממלכתי, שלום.
מיכאל שמש, כתבנו הפוליטי. מיד יהיה איתנו גם חבר הכנסת אלקין.
מיכאל, מה קורה?
שלום, בוקר טוב.
מה קורה ביחסים שבין הליכוד לבין המחנה הממלכתי?
תראו, אז היינו אתמול בעדים לעוד סבב של התקצות בין השניים האלה. בגדול זה אפילו התאמר לא דבר חדש, כי בסך הכל בחודשים האחרונים למעשה האירוע הזה די חוזר על עצמו. אמנם בסג האחרונה מי שהיה בפרונט היה דווקא יאיר לפיד, שאני מזכיר לכם רגע לפני החוק לצמצום עילת הסבירות, ככה גם כן הופרח איזשהו בלון לאוויר, שיש את המגעים בצינים, ושהנה, אולי פתאום תהיה איזושהי פשרה. אז זה לא הצליח, זה התפוצץ גם כן בכל רעש גדול, בסיבובים הקודמים בני גנץ היה זה שהוביל את המגעים הלא מגעים.
מה קורה עכשיו, מיכאל? מה קורה עכשיו?
שיצר חשוב, ועכשיו אין, עכשיו צריך להגיד ביושר, יש שיחות של אנשי הנשיא עם בני גנץ, יש שיחות של אנשי הליכוד עם בית הנשיא, אבל זה ממש לא מתכנס לכדי שיחות רציניות וישירות, ו... מעניין של גנץ, אפשר גם להבין שעד שנתניהו לא מצליח לגבש את הקואליציה סביבו, מה שלא נראה כל כך באופק, אז הדבר הזה לא יקרה.
מה אמר גנץ?
מה שבהחלט יכול להוביל לפריצת דרך בסיפור הזה, זה שאם נתניהו יופיע בשעות הקרובות או בימים הקרובים, ויגיד, הנה, הקואליציה שלי מאחוריי. גנץ אמר, ברגע שהקואליציה תהיה שם, אז אם ננקה את כל נאום הבחירות שלו אתמול, אפשר לומר בהחלט שהוא יגיע גם כן...
תסביר, תסביר, מיכאל, למה אתה קורא נאום בחירות?
לא יודע, אני ראיתי שם הרבה קונפטי אתמול, וזה היה נאום מאוד... נאום מאוד מאוד...
לטובת מי שלא פשוט, לא כולם, לא כל מאזיניך פשוט ישבו חמים על הנאום של גנץ.
לא, אל תגיד כזה דבר אסף. כולם ישבו
וצפו. לטובת הבודדים שלו.
כן, בטוח שעקבו בטלגרם לכל הפחות אחרי הציטוטים. אבל אלה שגם את זה לא עשו, אז תראה, מה שבגדול גנץ אמר אתמול, זה שהוא אמר, הוא אמר את זה ממש מילים ברורות. הוא אמר, אנחנו צריך לזכור, אנחנו... אלטרנטיבה, וזה היה הרמת כוסית מאוד חגיגית, והוא דיבר כל הזמן על כך שצריך לפזר את הממשלה, וללכת לבחירות, בחירות חדשות, לאיחוי העם, ממש, מה שנקרא, לא הזכיר את זה, אתה יודע, זכותו, כן?
אוקיי.
תודה.
תודה, מיכאל.
להתראות.
חבר הכנסת זאב אלקין, המחנה הממלכתי, שלום.
שלום, בוקר טוב.
זהו, בעצם אתם כאילו פניכם לבחירות, נכון? לא... לא פחות מהחלפת הממשלה, הלכת לבחירות, אין לכם עניין באמת באיזו פשרה.
אבל זה לא נכון. קודם כל, פנינו בוודאי לבחירות, ואנחנו רוצים להחליף את הממשלה. אנחנו חושבים שאם הממשלה גרועה, אנחנו אופוזיציה. זה גם תפקידנו במשטר הדמוקרטי, לנסות להוביל לבחירות ולהעמיד אלטרנטיבה, וזה מה שאנחנו עושים.
אבל מה אתם רוצים יותר? לעצור את החקיקה הזאת שלכאורה אתם סבורים שהיא בגדר הפיכה משטרית, שהיא דבר היום ונורא, או ללכת לבחירות ולהחליף את נתניהו? כי אני מודה שיצאתי קצת מבולבלת מהנאום אתמול של גנץ.
קודם כל, ברגע שנחליף נתניהו, החקיקה תיעצר בעצמה, לכן מבחינה זאת ברור שזה איזשהו יעד מקסימום, אבל במקביל כל דרך וכל הזדמנות שתהיה לנו, כל עוד שאנחנו לא מצליחים להגיע לבחירות, זה לעצור את החקיקה ולהגיע לרפורמה מוסכמת ומאוזנת. אנחנו נהיה שם, ודיבר על זה בני גנץ אתמול, אין סתירה בין שני הדברים. הרי תסתכלו מה קרה כאן באירוע הזה, זה משהו שאין לו הרבה דוגמאות, כן? הליכוד, נתניהו יותר נכון, כי כנראה שהוא לא שיתף את חבריו בליכוד, העביר לנשיא הצעה, ולא עברו כמה שעות, כל עוד תוך כדי זה שאנחנו דנים בה, ברגע שההצעה הזאת פורסמה, הליכוד באופן רשמי בהודעה שלו, הוציא למעשה התכחשות להצעה של עצמו, ואמר שהיא לא מקובלת עליו. זה מאוד מעניין לנהל...
תסביר רגע מה קרה כאן. היה מסע ומתן בין המחנה הממלכתי לבין הליכוד? על המתווה הזה שפורסם?
לא היה מסע ומתן בין המחנה הממלכתי לבין הליכוד, אבל הנשיא והנשף, כמו שהם עושים בתקופה הזאת, ניסו לגבש משהו שיאפשר למעשה למנוע הידרדרות קשה מאוד שצפויה פה ברגע שהכנסת תחזור לחוקק באמצע אוקטובר. ואז במסגרת הזאת הגיע מבית הנשיא הצעה, שנאמר באופן ברור, כן, שהיא למעשה הצעה של נתניהו ועל דעתו. ואז תוך כמה שעות הליכוד מתנער מההצעה הזאת. אז, ויוצא סגן ראש ממשלה, האיש השני בליכוד, כן, שר המשפטים שהוא מוקד על הנושא הזה, מתראיין תחת כל עץ רענן ואומר שההצעה הזאת בלתי אפשרית ואי אפשר לקבל את זה. כן, ההצעה שנתניהו הציע.
אז אבל מהצד השני...
מאוד קשה לנהל פה מסע אנומלי בצורה כזאת. נתניהו צריך לכנס את כוחותיו, אני כבר לא מדבר על השותפים הקואליציונים שלו, שמיד אמרו לו נו נו נו, ואמרו, אנחנו לא ניתן לך להעביר אותו, והוא שוב יקשר אתם. אגב, זה דפוס שחוזר
אבל, על זה. אבל באותה נשימה, חבר הכנסת אלקין, שמענו את ראש המפלגה שלך אומר, זו הצעת פתיחה נחמדה. עכשיו, מי שעובר על הפרטים של ההצעה, על פניו, נשמע שהיא נותנת הישגים ממש 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 לא מבוטלים למחאה, ממש ממש לא מבוטלים למתנגדי החקיקה. אפילו אתה עצמך אמרת דברים לגבי שינויים במערכת המשפט. מה הופך את ההצעה הזאת להצעה שאי אפשר לדבר עליה?
לא אמרנו שאי אפשר לדבר עליה. אנחנו להפך, אמרנו שהתחלנו לבחון אותה ברצינות, היו לנו הערות ותיקונים אליה, מטבעו של מסע ומתן, אבל עוד לא הספקנו להזיר אפילו תשובה. כשהצד שהעביר לך את ההצעה, אמר ההצעה שאני העברתי, לא מקובלת עליי.
לא, לא, אבל רגע, תסביר רגע, תסביר רגע את העניין הזה. כי בני גנץ אומר, זה לא, המתווה אינו מתווה החלומות שלנו. היו נכונים לדון בו כבסיס. איפה אתה ביחס לזה?
אני חושב
למשל שלא תשונה הוועדה לבחירת שופטים. הרוב הנדרש לכל מינוי בוועדה יהיה 7 מ-9.
אני יכול להיכנס איתך לכל מיני פרטים, אני לא בטוח שזה נכון.
כנס איתי רגע לפרט, לפרט הזה רגע תכנס איתי.
אני חושב שהדרך הנכונה להיכנס לפרטים זה בתוך מסע ומתן, במידה ויהיה.
לא, אבל מה העמדה שלך? אתה הרי חסיד מובהק של שינוי בוועדה לבחירת שופטים.
לא, זה דווקא לא נכון. אני אף פעם לא היו לי טענות יותר מדי קשות על ההרכב של ועדה לבחירת שופטים. אני הצעתי דברים אחרים. השינוי היחידי שהובלתי בזמנו, אגב, יחד עם יריב לוין, היה רעיון לייצר, כמו בכנסת, כמו שיש ייצוג קואליציה אופוזיציה בכנסת, לייצג משהו דומה בלשכת הרופא.
לא, תסביר לי רגע, כי אני מחזיק ציטוט שלך מ-2016 לערוץ 7. אתה אומר, סוגיה נוספת היא שאלת איך נבחרים השופטים. אם בית המשפט מחליט שהוא גם רשות מחוקקת וגם מבצעת, חוץ מזה שהוא רשות שופטת, אז אולי גם שיטת הבחירה של השופטים צריכה להיות קצת אחרת? הרי בצורה הזו של שופטים שבוחרים שופטים מתנהלת רק בהודו.
א', זה נכון, עובדתית, כן. זה נכון, למרות שמאז גם הבריטים ימצאו משהו דומה מאז שאמרתי את מה שאמרתי, אבל הסוגיה הזאת, אני לא פוסל אופציה לשינויים מסוימים בהרכב ועדה לבחירת שופטים.
אוקיי.
ושוב, לא פסלנו את המבנה.
אז הנה, פה יש הצעה שהיא הרבה יותר שמאלית ממה שאתה הצעת בעבר.
עוד פעם, אני אסף, אני מסביר. אנחנו היינו מוכנים לנהל מסע ומתן ברצינות על בסיס המתווה הזה, היו לנו הערות אליו. אבל בסוף מי שהבדיר
לא,
לנו...
לא, כשב... אני מנסה להבין, כי כשבני גנץ אומר זה לא מתווה החלומות שלנו, אתה, זאב אלקין, אמור להגיד, ברור, מה זה? לא, אנחנו צריכים לא, ללכת לא, הרבה יותר, למשל... אנחנו צריכים ללכת הרבה יותר ימינה משם.
אני לא רוצה להיכנס איתך לכל הפרטים, אבל אני אגיד לך מה למשל חסר במתווה הזה. Mm-hmm. חסר את כל הנושא שאנחנו כל הזמן התעקשנו עליו, וגידון סייך דיבר עליו לא פעם ולא פעמיים. זה כל הנושא של הסחבת שיש בבתי המשפט, וכל הנושא של זכויות האזרחים שנמצאים בתוך ההליך המשפטי, חוק זכויות יסוד של האנשים שנמצאים בהליך המשפטי ועוד. הרי אנחנו כל הזמן אמרנו שכל הזמן הקואליציה מתעסקת בחקיקה שיש לה אינטרס לאזרח נתניהו.
וזה אלקין, מה מפריע לך בהצעה הזו? לא, מה מפריע לך?
אתה יכול להוסיף עניינים שנוגעים לסחבת במערכת בתי המשפט, אני בטוחה שישמחו לקפוץ על העגלה הזאת. הרי זה לא לב המחלוקת. אני לא חושבת שבליכוד מתנגדים להוסיף שופטים כדי שיהיה פחות עומס.
אז שימו לב, כמו שאתם אומרים, זה לא לב המחלוקת, אבל בשום הצעה שמגיעה מהקואליציה, אין הצעה של דברים אמיתיים שיעזרו ל9 מיליון אזרחי מדינת ישראל, שגם להם יש בעיות כשמתמודדים במערכת המשפט.
מה מפריע לך עם ההצעה שהעביר נתניהו דרך הנשיא?
יש פה עוד אזרחים, אז אני אומר...
זאביק, מה מפריע לך בהצעה הזו?
אני לא אכנס איתך למסע ומתן דרך הרדיו, כי זה לא דרך נכונה לנהל מסע ומתן. אבל אני חוזר ואומר, אנחנו היינו מוכנים בצורה רצינית על בסיס המתווה הזה להיכנס להידברות. מי שהעביר לנו את ההצעה חזר בתוך כמה שעות. ולכן ברור שבצורה כזאת אי אפשר בכלל לנהל מסע ומתן. כן, איפה ראית מסע ומתן שהצד שמעביר הצעה, עוד לפני שנתנו לו תשובה, אומר, אני מתנגד להצעה של עצמי.
בוא נשמע ביחד את הפנייה שהעביר נתניהו אתמול, יושב ראש המפלגה שלך, בני גנץ.
יש בינינו הרבה מחלוקות, אבל יש בינינו גם הרבה מן המשותף. לשנינו קוראים בנימין, שנינו נלחמנו בשדה הקרב נגד אויב משותף, והיום רוב העם מצפה מאיתנו שנעשה משהו למען מטרה משותפת. הוא רוצה שנגיע להסכמות.
תשובתך.
תשובתי מאוד, אני חושב שניתנה אתמול על ידי בני גנץ וגדעון סער בנאומים שלהם. אגב, עצם הפתטיות שבפנייה הזאת, כמה יום אחרי זה שהוא חזר מהצעה של עצמו נתניהו, שיכלה להתניע מסע ומתן, היא גם בכך שכמה לקח רבע שעה, יש בערך פער של רבע שעה בין ההודעה הזאת שאתה כרגע השמעת אותה על שנינו בנימין ושנינו חולקים ערכים משותפים וכולי, עד להודעה שיצאה מהליכוד של בני גנץ אפס מנהיגות ועוד 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 עם ההתקפות. כן, אז גם
אולי אבל אתם עוסקים במלחמות אישיות בזמן שהציבור שבוי של מה שמתרחש כאן והיה רוצה אולי שגובה להבות ירד.
גם אנחנו רוצים שגובה להבות ירד, זה בדיוק הנקודה.
ככה מתנהלים כשרוצים שגובה להבות ירד?
אנחנו היינו מוכנים, כמו שאמרתי לכם, לשקול את ההצעה ברצינות. אנחנו היינו מוכנים, בסופו של דבר, בכל צומת שהייתה, כן? לנסות לייצר את ההידברות האמיתית, וגם במחיר של ביקורת עלינו, ותהיה ביקורת, כמו שאתם יודעים, יש כוחות יותר רדיקליים שלא מוכנים לשום שינוי, ולא מוכנים לשום הידברות. ואנחנו מוכנים לספוג את הביקורת הזאת, כי בסופו של דבר אנחנו חושבים שיחד עם זה שאנחנו אופוזיציה ואלטרנטיבה, בסופו של דבר, אם יש פה דרך לעצור את הקרע בעם הזה ולהציל את מדינת ישראל מההידרדרות הזאת לתהום, אנחנו צריכים להיות
שם, לא ולמשנה
מה היו השלכות הפוליטיות.
לא תשבו עם נתניהו. לא בקואליציה, למסע ומתן.
למסע ומתן, אמרתי, ואני חושב שגנץ גם אתמול אמר, אם תבוא הצעה רצינית, שבאמת נתניהו עומד מאחריה, ולא הצעה של עצמו שהוא מתנער ממנה תוך כמה שעות, אנחנו בהחלט נהיה מוכנים להיות שם כשזה יהיה...
מה יהפוך הצעה לרצינית אבל? זאת אומרת, מה, אתה צריך שנתניהו יעמוד ויחריז בקולו, שהוא יבוא ויאמר שיש לו גיבוי מימין בממשלה שלו?
קודם כל, אני חושב שכמו שראינו כאן, זה אפילו לא מספיק שנתניהו אומר שזה שלו, כי מתברר שתוך כמה שעות הוא מתהפך ודעתו משתנה, וגם זה לא משנה למה. כי הוא שינה את דעתו.
לא, אבל לשבת כדי... רגע, אבל זה בלכין, לשבת כדי להגיע לנוסח מוסכם, זה אפשרי?
אבל צריך לעשות את זה על בסיס משהו, הרי כבר ישבנו כמה חודשים. בסופו של דבר צריך להיות בסיס שברור שאיתו אפשר להגיע למשהו. אין טעם סתם לשבת, כי לנתניהו כרגע נוח למרוח, למשל, ולהראות איזשהו
נירות של מטה ומטה. בוא נסיים ברשותך.
רק בשביל לסמן.
בוא נסיים ברשותך בהתייחסות...
אם זה מטה ומטה אמיתי. על בסיס הצעה אמיתית ומוכחת, גם שיש צעדים שמוכחים שיש בה איזשהו ממשות, אנחנו תמיד נהיה שם.
עמיחי שטיין כתבנו דיווח הבוקר שישראל מתכוונת לשלוח נציגות לכינוס של פלטפורמת קרים, היוזמה של נשיא אוקראינה זלנסקי, בניסיון שלו, מה שהוא מכן, לשחרר את חצי האי קרים מהכיבוש הרוסי, ואחד משני נציגי ישראל, נציגי הפרלמנט הישראלי, לשם הוא אתה.
בהחלט, אני חושב שזה היה צריך לקרות מזמן, אבל טוב שזה קורה סוף סוף השנה, שישראל תהיה מיוצגת במקום שכל מדינות מערב יהיו מיוצגות. מדובר על כינוס שמתקיים פעם בשנה בפלטפורמה ממשלתית ופעם בשנה בפלטפורמה פרלמנטרית, שהבסיס שלו זה שלמות טריטוריאלית של אוקראינה. אגב, זאת העמדה הישראלית הרשמית מרגע תחילת המלחמה, וגם עוד משנת 2014.
אבל מה קרה עכשיו שאתה יכול להשתתף לראשונה? מה קרה עכשיו שאתה יכול להשתתף לראשונה בכינוס כזה?
כי אני חושב שמדינת ישראל עושה טעות בהססנות שלה בהתייחסות למלחמת רוסיה-אוקראינה. אני נתתי לזה ביטוי גם בעבר. זו סוגיה אסטרטגית.
למרות שזה היה ככה גם בתקופת הממשלה שלכם. גם אז, אתה יודע, היו דברים מתחת לפני השטח, אבל גם כשאתם הייתם בממשלה, ממשלת ישראל לא בחרה להתייצב, אתה יודע, לימין אוקראינה או משהו כזה.
לא, קודם כל פורמלית, בתקופה שלנו ממשלת ישראל התייצבה לימין אוקראינה, ומשרד החוץ הביא לו הודעות הרבה יותר ברורות וחדות ממה שהוא...
ועדיין האוקראינים היו מוכזבים מאיתנו.
הרבה פחות ממה שעכשיו. אני מציע לך לשאול את השגריר האוקראיני, או לשאול את הנציגים האוקראינים, הם באכזבה מאוד קשה מהממשלה הזאת. ובסופו של דבר, אני חושב שזה טעות, כי מדינת ישראל צריכה לבחור. האם היא רוצה להיות מדינת העולם השלישי? אתם זוכרים, פעם היו כאלה מדינות הבלתי מזדהות, כן? שמתמרנת בין רוסיה וארצות הברית, או שאנחנו רוצים להמשיך להיות מדינה שהיא חלק מהעולם המערבי, עם הערכים שלו, חלק מהעולם החופשי, והסיטואציה שיש היום. שבכל פרמטר של תמיכה אנחנו נמצאים הרחק מאחור של כל העולם הערבי, היא טעות אסטרטגית, כי אנחנו מרחיקים את עצמנו, גם מארצות הברית. הגענו למצב שלא רק בממשל הדמוקרטי כועסים עלינו על זה, אלא גם סנאטרים רפובליקנים, שהם מגדולי תומכיו של נתניהו, ומגדולי תומכים של מדינת ישראל מוצאים עלינו מכתבים רשמיים יזמים עם ביקורת על ההתנהלות.
אנחנו צריכים לנהול כאן.
אנחנו מאבדים את התמיכה שיש לנו בארצות הברית.
אנחנו מאבדים את הזמן שלנו. חבר הכנסת זאב אלקין, תודה רבה על השיחה הזו.
תודה רבה לכם.
אלפים ליוו אתמול את סמל מקסים מולצ'נוב, שנהרג בפיגוע דריסה במחסום מכבים בשבוע שעבר, ואיתנו אחיו ולד מולצ'נוב. שלום.
שלום.
מה שלומך, ולד?
בסדר, איבדנו הכי יקר שהיה לנו.
ספר על ההלוויה אתמול. אלפים הגיעו למרות שמקסים היה כאן חייל בודד. בעצם היה לו רק אותך כאן בארץ, נכון?
נכון.
הופתעתם מהנוכחות?
ידענו שיהיה כמות אנשים, אבל לא הרחנו כמה זה יהיה. גם לא... זה היה חשוב לו שבאמת הרבה אנשים הגיעו. הוא היה עושה להיות במרכז. לצערנו לא מנסיבות האלה, אבל כן.
מה חשבת על הפנייה הזאת של השיתוף הזה ברשתות החברתיות כדי שאנשים יגיעו?
זה היה סמל, זה גם היה ממש חשוב להורים, כי הם שמעו הרבה על מקסים מהאנשים שבכלל לא פגשו. ובהם באמת מקל עליהם.
ספר עליו.
אח קטן, אתה יודע.
וכמה אתה גדול ממנו?
9 שנים. הוא עלה קצת יותר מאוחר, והאחריות עבר מההורים אליי. פשוט כל הזמן ניסיתי לדאוג לו, זה הכל.
היית בארץ כבר, כשהוא הגיע.
כן, כן.
איך נראתה הקליטה שלו כאן?
מעולה, כי הוא היה במסגרת.
ואיך נראית הדינמיקה בין, אתה יודע, אח גדול, אתה אומר, האחריות עברה אליי, בין אח גדול שפתאום מקבל גם תפקיד הורי כזה?
נכון, אבל קיבלתי את זה באהבה.
גרתם ביחד.
כן.
והקשר עם ההורים כל הזמן הזה, איך הוא היה?
יומיומי.
כן?
גם, כן. גם בעקבות המלחמה שיש באוקראינה, וגם לפני המלחמה, דיברנו פשוט כל יום.
תגיד, מה הם חשבו על זה? כלומר, בן אחד עולה לארץ לבד כדי להתגייס, ואחרי כמה שנים הבן השני?
זו החלטה קשה שלו, לא כל הורה נראה לי יכול לקבל, אבל בסופו של דבר הם רצו טוב בשבילנו, לתת לנו הזדמנות בחיים.
מי דאג למי יותר? אתם להם באוקראינה, או הם, נגיד, למקסים כאן בצבא?
לא הבנתי את השאלה.
אני שואלת מי דאג למי יותר. הם שם במדינה, במלחמה, ומקסים כאן משרת בצבא.
אבל לא הבנתי, מי דאג למי, ההורים אלינו?
כן, את אומרת, המלחמה באוקראינה, עדיין יש מלחמה באוקראינה, ואתם...
קיבלנו את זה ממש קשה, כן, וניסינו לעזור כמה שאפשר, אבל אתה יודע, אנחנו מוגבלים.
והם אבל, הם דאגו, כלומר, כשאתה היית שירת פה בצבא, כשמקסים התגייס...
כן, כן, בטח.
הם מודאגים? ספר קצת על איך הודיעו להם.
נציגי בית חב"ד פשוט מסרו להם את המנדט, אבל...
נציגי בית חב"ד הגיעו אליהם. הגיעו אליהם באוקראינה לפני שהגיעו אליך?
לא, לא, לא. זה קודם אני הייתי אני, ואז... ואז הודיעו להם.
איך אתה שמעת על זה?
אני הגעתי לעבודה ופגשתי את הקצינים.
הם באו אליך לשם?
כן.
איך הגבת?
בצער, בבכי. איך אפשר להגיב לזה?
ואז אתה מדבר עם ההורים שלך, או שאתה מחכה שהם יקבלו את ההודעה באופן מסודר?
חיכיתי עד שהם יקבלו את ההודעה. שמישהו יהיה איתם.
ואז אתם מחכים עד שהם יגיעו לארץ להלוויה.
נכון.
תאר את המפגש ביניכם, בינך לבין ההורים.
היה קשה, כי היה אי ודאות גם מצידם, גם מצידי. אבל בסופו של דבר אנחנו התאחדנו בשבילו, לזכרו.
משהו שאתה רוצה להגיד? אחרי
את השני.
כן. מה שאתה רוצה להגיד לסיום, אולי לאנשים שהגיעו להלוויה אתמול?
זה ממש כבוד גדול, ואני מודה לכל האנשים שהגיעו ונתנו לו כבוד אחרון. זה ממש משמעותי עבורי, וגם עוד יותר עבור ההורים שלי. כי אנחנו באים ממנטליות קצת אחרת, וזה מחזק אותם.
ולד מולצ'נוב, אחיו של מקסים מולצ'נוב, זכרו לברכה, שנפל בפיגוע במחסום מכבים. תודה רבה רבה שדיברת איתנו.
תודה.
אבישי גרינצייג, הוא כתבנו למשפט. שלום אבישי.
עד כאן נכון.
מה קורה במשפט נתניהו?
משפט נתניהו מתחדש הבוקר כחלק מפתיחה של שנת המשפט, לאחר תקופת פגרה לא קצרה.
שנת המשפט?
פתיחה חגיגית, ככה זה טקס הפתיחה, התחולל
לא, אבל מה זה שנת המשפט?
והמשפט, בעצם שנת המשפט, כמו ששנת הלימודים מתחילה בראשון לספטמבר, אז שנת המשפט נפתחת בשישה לספטמבר.
עם סיום פגרת הקיץ.
כן, גם עורכי דין רוצים לנפוש להם.
לפגור.
לא, אבל זה נשמע כמו שנת הדרקון בסין, כאילו. בואו לא נצטרך להמציא עכשיו עוד לוח שנה, יש לנו מספיק משלנו, בסדר, אבישי?
בסדר גמור.
אבל מתחדשים הדיונים בבתי המשפט, מתחדש משפט נתניהו.
נכון מאוד, אלא...
ושני הצדדים הולכים להופיע בבית המשפט, הסנגורים וצד התביעה.
אז זו בדיוק הבעיה, השופטים עומדים להתייצב, גם הסנגורים. מצד התביעה, אכן, תובעת... תראי תירוש תתייצב, אלא מי שלא תתייצב ובכלל לא נוכחת בארץ, זו התובעת הראשית, המשנה לפרקליט המדינה ליאת בן ארי, שהיא בחופשה בחול.
תשמע, גרינצייג, זה נשמע כאילו אתה ממחזר לנו דיווחים.
נכון.
כן, האמת שזה עצוב, כי כבר פרסמתי על זה שהיא תוך כדי דיוני במשפט של פילברי הייתה בחול.
יש לך איזה, אתה יודע, איזה איתות עליה כזה ברשות האוכלוסין, איזה התראה כזאת כשהיא עוברת בשעה?
לא, יש לו את, כמו הכתבים, שיש להם את האפליקציות האלה של הטיסות, שעוקבים אחרי כל טיסה.
זהו, אז ההתראה הזאת לא מפסיקה לצפצף. מדובר בשנתיים האחרונות על למעלה מ-100 ימי חופשה בחול. עכשיו צריך לומר, לא בזמן פגרה.
סליחה, תגיד שוב, לא הבנתי.
למעלה מ-100 ימי חופשה בחול בשנתיים האחרונות.
למד אותי כיצד.
עכשיו, צריך לומר, לא מדובר בימי פגרה. אם היא רוצה לטוס לחול בזמן הפגרה, שאלה לבזיעות, אנחנו לא, איננו לא צרה בחופשתה, לא בגלל הפקוס,
רגע, ליאת בן ארי הייתה 100 ימים, עזוב רגע, אם זה בסדר, לא בסדר, רק לראות אם הבנתי, ליאת בן ארי הייתה 100 ימים בחול בשנתיים האחרונות?
כן, כן.
אוקיי.
אתה עושה משהו לא נכון, אסף ליברמן.
מה, כן, איפה...
אז עכשיו, גם עכשיו, להבנתי, אם הבנתי נכון, בחופשת סקי, לא נמצאת לא השבוע, לא השבוע הבא, וזה בזמן שהעובדים שכפופים לה, צריכים להיות בבתי המשפט ודיונים.
אבל תגיד רגע, מה, שנייה רגע, מעבר לזה ש... אוקיי, האולפן כולו כרגע באיזה...
כמרקחה וקנאת סופרים תרבה חוכמה, כזה.
של קנאה. וניסיון להבין איך זה קורה ומה אני, באמת איך אנחנו משפרים את חיינו מכאן והלאה, אבל מה לא בסדר? מה בעצם הביקורת?
אז הנקודה היא כמו שילדיך מתוקים בגן, אתה מצפה שהגננת, אם היא רוצה לטוס לחול, שיהיה לה לבריאות, אבל שתעשה את זה בימי החופשה. ככה גם לאורחי דין, יש חופשה מרוכזת בקיץ, יש חופשת סוכות, חופשת פסח, הם לא אמורים להגיד, טוב, באמצע העבודה, אנחנו עכשיו טסים לחול, יש לנו ימי חופשה, אנחנו טסים. יש לך עובדים שכפופים אליי, תורת ראשית במשפט אלפים, משפט של נתניהו, צריך לומר.
אבל בוא, אבישי, אולי נהיה פרקליטיה של הפרקליטה, ונגיד שאתה ואני יודעים שיש שם צוות רחב, ושיש קבוצה רבה של אנשים שעובדת על התיק הזה, והתיק יתנהל גם ללא נוכחותה הסמלית של יד בן ארי.
יפה, הייתי סוחרת שירותיה של...
יפה, זה
אשכרה. בואו לא נשכח ש... וואו, אני מרגיש פה, נכון? לשניכם יש השכלה משפטית...
אני, מה, אני חושב שאני עורך דין כמו גברת קייזר?
אתה לא עורך דין, סתם.
רגע, אבל בואו נדבר על באמת, על מה כל כך חורה בנוכחות של, בהדרה של יד בן ארי מעבר הסמליות.
אז דבר ראשון, נראות זה לא דבר של מה בכך. אבל מעבר לכך, מנדלבליט, כידוע, החליט למנות את המשנה לפרקליט המדינה בהליך שהיה די משונה, אבל לא ניכנס אליו, רק בגלל שהוא אמר, אני רוצה מישהי אחראית, מישהי עם ניסיון, שהיא תנהל את משפט האלפים. ולכן הוא לקח אותה, ולכן...
לא, אבל התייחס לדברי הסניגוריה פה של עורכת הדין קייזר, שאומרת לך, עזוב, מנהלים, לא צריך להיות במיקרו-מנג'מנט הזה, מנהלים יכולים גם לשבת בלא יודע, סתם, בייגה לפאגו, סתם לזורק איזה יעד.
בסקי בלפלנד, מי ידע שאפשר לעשות סקי בספטמבר?
אני זורק יעדים, שלא קשורים למציאות כמובן. אתה יודע, למה אפשר לנהל את הכל משם?
אז זהו, שהיא לא מנהלת. אני פניתי כבר לפני למעלה 24 שעות לתגובה, פשוט היא לא זמינה. עכשיו, אני לא, איני לא צרה בסקי, אבל ברור שניהול אין פה. וכשאתה במשך כל כך הרבה זמן נופס לך בחול, אז ברור שאתה לא מנהל בפועל תתית, וסתם, תחשוב כל מנהל בכל עבודה, הוא לא יכול להיות כל כך הרבה ימים בחול תוך כדי...
אתה יודע להגיד אבל מה הקטע?
מה הקטע? לדעתי, נמאס לה. היא אומרת, אני חטפתי כל כך הרבה, אני הרבה שנים במערכת, נמאסתי, גם אני...
אבל אולי נגיד, אתה יודע, המשפט הזה מתנהל כבר 4 שנים, אנשים אולי מנסים להתאים את החופשה שלהם לימי הפגרה, אבל אתה יודע, לפעמים יש אילוצים משפחתיים, יש זה, אנחנו חלילה, לא בעניינים של...
אני מאוד אוהב את הניסיונות שלך, זה מה שאנחנו באמת עושים בתוכנית הזאת, ואת באמת חסד יופי, אבל זה 100 ימים בשנתיים, אני לא יודע איך, כמה אילוצים משפחתיים ועוד ביעדים...
אני לא יודע, לך תדע מה גודל המשפחה.
לא, זה לא שיש משפחה עכשיו בלא יודע. יש לה משפחה בזרוק יעד אתה, יש לה משפחה בניו יורק, נגיד, במנהטן, והיא צריכה מדי פעם לנסוע בחגים לשם. זה מגוון, נכון? מגוון יעדים ברחבי העולם.
בשימוע, אז בשימוע, אז שהיא טסה לספארי, אז היא טענה, שימוע לנתניהו, אז היא אמרה שמדובר בחופשה נקדמת מראש, ולרגל הגיוס של הבן, ואז אתה יודע, אפילו אני אמרתי, מה לגיטימי, יש פה אילוצים משפחתיים, קורה בזה. אבל כשזה שוב ושוב ושוב לשלל יעדים אקזוטיים ברחבי העולם...
יש לך תגובה? יש לך תגובה בשבילנו?
לא, לא, יש רק וי אחד.
אתה פונה ישר כאילו לתובעת.
כיוון שלא הצלחתי דרך הדוברות, אמרתי אולי...
למה לא הצלחת דרך הדוברות?
להערכתי. כיוון שגם להם יש וי אחד מולה.
לא, אבל בוא נחדד רגע. כלומר, פנית לדוברות משרד המשפטים, והם לא יכלו להשיב מטעם.
טוב.
נכון, אבל אנחנו פונים פה, אם שומעים אותנו שם ב...
לא, אני חושב, לא, את הפנייה שלך צריכה להיות למנהליך בתאגיד השידור הציבורי, לממן לך כרטיס, לנסוע בעקבותיה. אבישי גריצק, תודה רבה.
שלחנו לחופשת הסקי.
שלחנו לחופשת הסקי. תודה, אבישי. הנה שליחנו ליעדים פחות אטרקטיביים מחופשות הסקי של התובעת במשפט נתניהו. לירן חוג'אינוף, כתבנו לחינוך, שלום.
שלום, למה לא שלחו אותי למלדיבים עם קיש עכשיו? אני גם מבקש.
לירן חוג'אינוף, אנחנו נסגור כרטיסים, ממש בתום השידור.
מה קורה בשנת הלימודים של ילדינו?
חברים, חשבתי שזה כבר מאחוריי, חשבנו שזה מאחורינו, אבל לא שקט בין משרד האוצר לארגון המורים, כמו לא הנרז ב... רבע לעשר בלילה מודיע למוריו, חברים, העיצומים לא תמו. כשאנחנו מדברים על עיצומים, אני מזכיר לכם, כבר בשנה שעברה, תלמידי כיתות י' וי"א בכלל לא קיבלו תעודות, אין ציונים, לא יוצאים לטיולים, אין מסעות לפולין. רן ארז אומר, העיצומים ממשיכים, מכיוון שעם כל הכבוד להבנות שהגענו עם משרד האוצר, שום דבר עדיין לא נחתם. על מה כועס בעיקר רן ארז? האוצר דורש להתאים קודם כל את סוגיית לוח החופשות כמו של הסתדרות המורים, זה אומר גשר בין יום הכיפורים לסוכות, חופש בלג בעומר, ביטול החופש בלג בעומר, הוספת ימי חופשה אחרים למורים. רנרז אומר, לא ולא, זה לא מתואם, אנחנו לא נותנים לכם ככה בחינם, ככה תמת לא חופשות, לא דיברנו על זה בכלל. והקייס העיקרי הוא, זה בעיקר ההבטחה מתי יגיע הכסף, הרי דיברו על העלאת שכר, הפעימה הראשונה הייתה אמורה להיות במשכורת ספטמבר, עכשיו. כלומר, המורים באוקטובר היו אמורים לראות עוד 800 שקלים פלוס בשכר. במשרד האוצר, על פי רנרז, אומרים לו, תקשיב, את הכסף אתם עוד לא יכולים לקבל, כי עוד לא חתמנו על הסכם. רק עוד 3 חודשים בערך שנחתום, אנחנו נחזיר לכם את זה וניתן למורים רטרואקטיבי.
שזה אגב שטיק שקורה לא פעם ולא פעמיים, פשוט במשרד האוצר במקרה הזה פוגשים את רנרז, ולא ארגונים אחרים שמוצאים את עצמם זורמים עם ההתנהלות הזאת.
נכון, ונזכיר, היה דברים דומים גם עם יפה בן דוד. כאשר גם הכסף הגיע, הם קיבלו רטרואקטיבית חלק מהכסף. זה לפחות על פי טענתו של רן ארז, ולכן העיצומים ממשיכים. נגיד כמובן שארז מאוד זוהם במשרד האוצר וגם במשרד החינוך מאוד כועסים. יש עיצומים, אז שוקלים כמובן גם לחזור לבית הדין לעבודה, שכבר החליט כבר בעבר שצריך להחזיר בכל זאת את ציוני בגרות כבר בעתיד.
כתבנו, תודה רבה.
רק נגיד ש...
לא נגיד, לא, אנחנו לא נגיד כי נגמרנו השעה. אפשר להגיד שנגמרת השעה. תודה רבה לאירן. פרסומות, חדשות, ואז ניפרד בין היתר משבתאי שביט, ראש המוסד לשעבר, ונהיה נציגת הליכוד בכל הנוגע למהומות עם זה. טוב, שעה שנייה. תהיה איתנו ממש עוד מעט, חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד.
אתה מבטיח מלא דברים, והדבר שאני מודה הכי מרגש אותי, מבלי חלילה לפגוע באיש, אנחנו שוחח עם מי שהיה נהגם של ראשי ממשלות.
אהבתי שנתת לזה כותרת מבלי לפגוע באיש.
מבלי לפגוע באיש.
כן, אנחנו מדברים על הפרשה שבה מירי רגב אומרת לנהג שלה, טיסה, טיסה. לתוך
אנחנו ניסה בשדה המוקשים הזה מבלי לפגוע באיש מהמרואיינות והמרואיינים שלנו בשעה הזאת, אבל אני מתה לשמוע על מה שקורה בתוך הרכב עם ראשי הממשלות. נדבר גם עם מי שהיה שם.
כן, 40 שנה נהג ראשי ממשלות בישראל, אז גם עיתון דבר לנוכח פרשת מירי רגב והטיסה ועוד דברים. אבל את השעה הזאת אנחנו מתחילים דווקא עם פרידה משבתאי שביט, מי שהיה ראש המוסד השביעי של ישראל. דני יתום איתנו. דני יתום החליף את שבתאי שביט בראשות המוסד. שלום דני.
שלום וברכה.
מה שלומך?
תשמע, זה יום עצוב שהתחיל אתמול עם הגעת ההודעה על פטירתו של שבתאי, וזה, אני אומר לך, באמת נפל כרם ביום בהיר, מכיוון שכמה ימים ספורים קודם לכן, אני ועוד כמה מידידינו המשותפים פגשנו אותו, ראינו אותו. היינו באיזה אירוע שהוא אירוע שקשור למצב בארץ, והתייעצנו, והוא נראה בריא ורענן, ולקבל אתמול את ההודעה על כך שהוא נפטר, זאת הייתה באמת הפתעה גדולה. כן. חבל על דאבדין.
ספר על ההיכרות ביניכם.
ההיכרות שלי עם שבתאי מתחילה בשנת 1982, כאשר אני מתמנה למזכירו הצבאי של מישה ארנס, זיכרונו לברכה. והיא נמשכת לאחר מכן, צריך להזכיר שבין שר הביטחון לראש המוסד, ישנה מערכת יחסים, על אף שראש המוסד לא כפוף לשר הביטחון, אלא כפוף לראש הממשלה, אבל משתתף בדיונים אצל שר הביטחון, ונפגש עמו מפעם לפעם, ומוסר לו דיווח עיתי בעין, על מה שקורה, ועל הסביבה האסטרטגית.
אתה זוכר את המפגשים הראשונים שלכם, את ההתרשמות שלך ממנו?
כן, ההתרשמות שלי ממנו כבר אז הייתה שמדובר באדם שמצד אחד הוא מצניע לכת, אבל מצד שני הוא בר סמכה, וכך גם ראו אותו במוסד, ושם קשה להתבלט, מכיוון שכולם טובים, ואתה צריך להיות יותר טוב מהטובים כדי לבלוט, ושבת היה כזה.
מה הפך אותו ליותר טוב מהטובים, אם אתה צריך ככה לסמן?
בכך שהוא היה מנהיג, לוחם בעצמו, שעבר דרך כל שלבי הלוחמה והפיקוד במוסד, עד שהגיע לתפקיד ראש המוסד, שאותו עשה במשך, או ביצע במשך מספר שנים. בתקופתו גם חלו הרבה מאוד תהפוכות בעולם, ברית המועצות התפרקה, ואיראן ועיראק התחילו לעלות יותר ויותר על מפת האינטרסים של המוסד, כמי שפועלות על מנת להצטייד בנשק לא קונבנציונלי, נשק גרעיני. עד אשר חיל האוויר בסיוע המוסד השמידו את הקור האטומי של העיראקים באוסיראק, והטרור הבינלאומי שגזל הרבה מאוד שעות שינה, אבל גם ביצע הרבה מאוד פיגועים קשים מאוד ונוראים שפגעו בישראלים כמו בארגנטינה, שני פיגועים גדולים מאוד, ובעוד מקומות אחרים.
וביחסים ביניכם, התקופה אולי הכי אינטנסיבית שלכם ביחד הייתה בתקופת ממשלת רבין, נכון?
נכון. המערכת היחסים הכי אינטנסיבית, עד אשר אני החלפתי אותו, הייתה בממשלת רבין. יצחק רבין מאוד העריך אותו, והוא נתן לזה פומבי. הוא לא הסתיר את זה, מאוד אהב אותו.
הוא היה ראש המוסד, ואתה היית המזכיר הצבאי של ראש הממשלה רבין.
המזכיר הצבאי, והמזכיר הצבאי הוא החוליה המקשרת בין ראש המוסד לבין ראש הממשלה. והייתה שם בין... אני הייתי מזכיר צבאי, מתוקף תפקידי ישבתי בכל הישיבות ובכל הדיונים, כולל בארבע עיניים בין, בין ראש הממשלה לבין ראש המוסד, וממש ראיתי את... רבין נשבע בקסמיו.
מה הדבר הכי חשוב מה הדבר הכי חשוב שעשיתם ביחד בתקופה הזו? אתה ושבתאי שביט?
שני נושאים עיקריים שהיו בהם גם הרבה מאוד נושאי תוכן. אחד, דרך ובאמצעות הקשרים של המוסד, רבין ביקר בהרבה מאוד מדינות מוסלמיות וערביות, כמו אינדונזיה, כמו קטר, אומן, מרוקו. זה היה אחרי אוסלו, אחרי שאוסלו פרץ החוצה, ונפתחו בפני מדינת ישראל הרבה שערים והרבה דרכי כניסה למדינות זרות. אני אתן לכם למשל דוגמה, הפגישה עם סוהרטו. נתפרה תוך כדי זה שרבין ומשלחת גדולה של אנשי עסקים ועיתונאים ביקרו בסין, ומסין היינו אמורים לחזור חזרה דרך אזרבייג'אן וקניה לישראל, אבל המוסד ארגן פגישה עם סוהרטו. סוהרטו היה אז נשיא אינדונזיה, המדינה המוסלמית הגדולה ביותר בעולם, כ-300 מיליון מוסלמים. אי אפשר היה לוותר על זה. ויחד עם זה הזהירו אותנו האינדונזים שאם הדבר ידלוף, אז הם מבטלים את הטיסה גם אם המטוס כבר בדרכו לנחיתה. וכדי להבטיח שאין דליפות, אז המשכנו בסיפור הכיסוי. כאילו טסים דרך אזרבייג'אן ודרך קניה. סופו של דבר, כאשר הסתבר לעיתונאים שהם פספסו את הערכה שלהם ואנחנו טסים לאינדונזיה, לג'קרטה, כמה מהומת אלוהים במטוס. לא בגלל שהם לא חשבו שזה דבר פחות ערך, אלא בגלל שהם לא עלו על העניין הזה מספיק זמן מראש, וזה ממש עצבן אותם.
קלאסי, קלאסי, קלאסי אנחנו.
כן.
חמוצים.
איך זה חטפנו אותם. אבל הייתה פגישה מאוד מאוד חשובה, והאינדונזים עמדו על כך שהפגישה תתחיל לאחר שהמסגדים מתרוקנים מהמתפללים כדי שלא תהיינה מאומות בעיר, וזה דחק אותנו ללוח זמנים מאוד מצומצם, מכיוון שזאת הייתה, היה יום שישי, והיינו צריכים להספיק לטוס לסינגפור, ולעשות את השבת בסינגפור. אז במשך כל השבת בסינגפור, אני חטפתי קטנות של רותחין, איך זה לא סיפרתי לעיתונאים על הטיסה.
תן לנו קצת אבל מעולם הצללים שלכם. איך תופרים, אתה יודע, פגישה כזאת באינדונזיה? מה, היו לנו אנשים שלנו שם, פיזית בשטח, על הקרקע באינדונזיה באותו זמן?
זה סיפור מאוד מורכב. זה סיפור שיש בו הרבה הצלחות, אבל לא תמיד, ולעיתים צריך לנסות פעם ועוד פעם ועוד פעם כדי לשכנע. הקשר עם מדינות שאינן מקיימות יחסים דיפלומטיים עם מדינת ישראל הוא קשר שמובל על ידי המוסד.
כמו עם לוב למשל. לוב למשל בימינו אנו.
למשל, כמו אני מניח, כמו לוב, כמו מדינות נוספות, כמו בחרן, לא בחרן, זה פחות רלוונטי מכיוון שהיא חתומה על הסכמי אברהם. אבל מי שמתחזק את הסכמי אברהם זה בין היתר גם המוסד. אבל ביקור באומן וקטר למשל, פעם ראשונה של ראש ממשלה במדינות הללו, זה, או במדינה כמו מרוקו, בפגישה עם המלך, שהוא אביו, שנפטר בינתיים של המלך הנוכחי, אזי זה הישג מאוד מאוד גדול. אני אספר לכם למשל על הפגישה הראשונה שהייתה ל... רבין עם המלך חוסיין. Okay. בשנת 1975, פרה-היסטוריה, רבין היה ראש ממשלה. והוא פגש את חוסיין כבר אז. Mm-hmm. הוא הציע לו איזה הסדר ביניים שלפיו, לא משנים הפרטים, חוסיין לא קיבל את ההסדר הזה. תקופה ארוכה הם לא נפגשו, ואז ב-1993 התארגנה פגישה על ידיו באמצעות המוסד שהיו לו מערכת, שהייתה לו מערכת קשרים מאוד מאוד אדוקה ומאוד מאוד ענפה תחת שבתאי שביט בירדן, ונקבעה פגישה כדי שהעיתונאים שעקבו אחרינו כל הזמן, בגלל שהייתה אז פעילות מאוד מאוד נמרצת בתחום הזה, רבין היה במשרדו עד מאוחר בלילה, לאחר מכן עלה על רכבו כאילו בדרכו הביתה, אבל אנחנו נסענו לנתב"ג, נמל התעופה בן גוריון, שם עלינו על מטוס פרטי, נחתנו באילת, עלינו על היאכטה שתופעלה על ידי צוות של המוסד, פגשנו את היאכטה המלכותית של המלך באמצע המפרץ, שתי היאכטות התנדנדו, עברנו מיאכטה ליאכטה, רבין כבר לא היה איש צעיר, אבל הוא עשה את זה בדילוג מרשים, מיאכטה ליאכטה, ונחתנו בעקבה. ושם קיבל אותנו את פנינו המלך חוסיין, אחרי שנים ארוכות שהוא לא ראה את רבין. יפה. אבל מיד ניתן היה להבחין בכך ששני האישים האלה הם בעלי שפה משותפת.
דני אטום, ראש המוסד לשעבר, לשבתאי שביט, תודה רבה על השיחה הזו.
ושיהי זכרו ברוך.
בהחלט. תודה, דני.
תודה.
טוב, חוזרים לפוליטיקה, חברת הכנסת קטי שטרית, הליכוד, שלום.
שלום וברכה, בוקר טוב.
מה שלומך?
ברוך השם, שבח לאל.
מה יהיה?
אני אדם אופטימי מטבעי, אז זה טוב.
מאמינה שהאירוע הזה עוד... את מעוניינת אגב בכלל בפשרה? זה מה שאת מקווה שיקרה? פשרה בין הליכוד לבין המחנה הממלכתי על רפורמה?
אסף, אסף, אם לא הייתי מאמינה, לא הייתי יושבת 3 חודשים בבית הנשיא. אתה יודע, אנחנו עכשיו בפגרה, אז אני לא בפגרה כי אני משלימה את מה שלא עשיתי בפגרה הקודמת, כי ישבתי בבית הנשיא. שהייתה פגרה.
אגב, מה זה אומר? אז מה את עושה?
זה אומר הכל. אני עכשיו בדרכי לכנסת, ויש חוק שלי, חוק ההמשכיות, זה נקרא חוק הנפטר. זכור לך שחיילים, בנים יחידים שנפטרים ולא משאירים, אחרי המשפחה. נדאג לכך שבגלל שההורים שימרו את הזרע, שאפשר יהיה לעשות מזה חוק המשכיות, להמשיך, שיש לזה אמירה גם ערכית.
כן, ויש גם, לא מעט בעיות ערכיות עם העניין הזה, אבל בסדר, בואי נניח לזה בצד, רק אצלי להבין, לקבל איזה טעימה עם מה שאת עושה עכשיו. אז את אומרת, כן, את מעוניינת בכל זאת להגיע לפשרה.
אני מעוניינת שהמדינה הזו תתנהל בצורה רגועה יותר, שאויבינו מסביב, למרות חילוקי הדעות והסכמות בינינו, לא יחשבו שיש פה עניין של מלחמת אחים, כי כולנו יודעים תוצאות של מלחמות אחים, לאן הביאו את המדינה.
אז בואי נדבר רגע על מתווה, על מתווה הפשרה ששמענו עליו השבוע. הקפאה של שנה וחצי, חיקוק מחדש כלשהו של עילת הסבירות, שינוי הרוב הנדרש בוועדה לבחירת שופטים, שבעה מבין חברי הוועדה, בלי שינוי הרכב הוועדה. מקובל עלייך?
תראי, אני יודע דבר אחד. אני יודע שכשמביאים סעיפים כאלה כמתווה, זה התחלה של שיחה, של מסע ומתן. ישבנו בבית הנשיא, הביאו דברים לא פחות קשים בעיניי ממה שעכשיו את תקראת, ובכל זאת הגענו לאיזשהו סוג של עמק שווה.
אבל
זה שזה התפוצץ,
כן.
זה שזה התפוצץ, כי לא נתנו, את יודעת, המנהיגות לא נמדדת רק בזה שאתה נבחר. מנהיגות נמדדת גם שאתה צריך לקבל החלטות, לפעמים אפילו מנוגדות, גם למחנה שלך, או גם לדעת הקהל הרחב, אבל כדי לשמור
חברת הסדר שטרית, אז תסביר, הקיים... אבל תסביר רגע מה קרה כאן. כלומר, אומר כאן זאב אלקין, בפתח השעה הקודמת, אנחנו קיבלנו את ההצעה הזו דרך בית הנשיא, הצעה של נתניהו לבוא לדבר, והנה יום אחד אחר כך, המתווה מפורסם ונתניהו מיד מכחיש. מה קורה פה?
תראה, אתה יודע, לאורך כל שלושת החודשים, ואני חושבת שזה יענה לך על השאלה, שלושת החודשים שישבנו שם, יצאו המון הדלפות, אתה יודע, לא נכנסנו עם טלפונים, לא עם מצלמות. אנחנו הגענו, אתה יודע, ללא, עם עצמנו. מקסימום הבאנו איזה מחברת לכתוב בה את ההערות שלנו, ובכל זאת יצאו הדלפות. אני חייבת להגיד לך שהדלפות לא יצאו מהצד שלנו, כי רוב ההדלפות היו נגדנו.
אבל השאלה היא כזאת, זה נייר שלכם?
אני רק אשלים את הרעיון כדי שתביני על מה אני מדברת. להגיע לבית הנשיא, לדיונים וכו' וכו', זה הדבר הכי נכון, הכי חשוב, הכי טוב. לפוצץ את זה, זה הדבר הכי גרוע. האינטרס לפוצץ הוא לא אינטרס של ראש הממשלה. כי ראש הממשלה, עם 64 מנדטים, הפסיק את הכל, אמר חברים, אני עוצר הכל, ויושבים מתוך אחריות של מנהיג.
קטי, קיבלתי שתעני לי על השאלה.
אבל רגע, אסף, רק לשים את הרעיון. אם אתה שומע אתמול, את הנאום של גן, שהוא נאום בחירות לכל הדעות, עם מחיאות כפיים, והוא מי זה בא ראש הממשלה הבא, אז אתה מבין.
אבל רגע, חברת הכנסת שטרית, יש מי שיאמרו לך, הגיעה הצעה, כפי שאמר לנו חבר הכנסת אלקין בשעה הקודמת, המתווה הזה הגיע מהנשיו של ראש הממשלה, שגיבש אותה אולי עם דרמר, אולי עם אנשים אחרים, אגב, כנראה גם מעל הראש שלכם, חברי צוות המסע ומתן שלו. ורגע אחרי, רגע, חברת הכנסת שטרית, ורגע אחרי שההצעה הזאת יוצאת, בליכוד אומרים, ההצעה הזאת אינה מייצגת אותנו. אז ככה, אז את יכולה להאשים את בני גנץ שאומר, כנראה אין לי בני שיח?
אז רגע, קודם כל, גם כשישבנו בשלושת החודשים, אז גם היו דיונים, מה שנקרא, בפורום מצומצם יותר, שגם רון דרמר הוביל את זה, וזה היה בסדר גמור, כולנו ידענו שיש את הדיונים האלה, ואם יקום מישהו מסיעת הליכוד ויגיד שהוא לא ידע, אז הוא טועה, מפני שגם ישבנו בסיעת הליכוד וגם דיווחנו מדי פעם.
תסבירי לנו רק את ההכחשה של נתניהו, זה הכל.
אז רגע,
אומר בני גנץ, איך אני יכול לנהל משא ומתן כשעם כל הצעה שעולה על הפרק ונתניהו מציע אותה, הוא מיד מכחיש אותה, איך אני יכול לעבוד ככה?
אז אני אשמח להסביר. מה שקורה בקונספט עצמו זה שמביאים את המתווה ואז מתחילים לדון. כשבאים ואומרים זה המתווה, ראה וקדש, זה לא נכון, זאת ההכחשה. לא, אנחנו במסע ומתן.
כלומר, ההצעה הזאת היא הצעה שהגיעה מטעם ראש הממשלה נתניהו.
זה יכול להשתנות, נניח, עכשיו אני אתן לך דוגמה, אתה יודע, דוגמה הכי קלה. כתוב שם שנה וחצי, אז אולי דיברו על 8 חודשים, אולי, את מבינה? זה מסע ומתן שצריך לנהל אותו. אבל, שימו לב מה קורה. אנחנו עוצרים הכל, אנחנו מעוניינים בהידברות ולהגיע לפשרה, כי אנחנו מבינים שביטחונה של המדינה, של הלכודה של המדינה, אחדותה של המדינה יותר חשובה מהמאבעים האישיים.
אבל אולי זרקתם איזה הצעה כזאת על השולחן, כדי לבוא ולהגיד, אנחנו מנסים להגיע לפשרה, אולי לאותת משהו לאמריקאים, אולי לאותת משהו לסעודים, ולא באמת לעשות צעד.
אני גנץ רוצה להיות ראש ממשלה, אני אומרת את זה לציבור, לשלום הציבור, לשלום הבית, למען אחדות המדינה, אני נכנס עכשיו לשיחות, אבל מה שמענו? שמענו, אני לא מאמין, אני לא רוצה, אני לא יכול, אני לא זה, ויאללה, בוא נפוצץ את המועדות.
חבל זה שטרית, נתניהו יכול להביא מי מהשותפים הקואליציונים שלו לפשרה?
אני חושבת שבסופו של דבר, וגם אם תבוא ותגיד לי סמוטריץ' או בן גביר או לא משנה מה, סופו של דבר, כל אחד ואחד ממרכיבי הקואליציה רוצה לממש את הדברים שהוא הבטיח לציבור שלו.
איתמר בן גביר, שאומר מיד אחרי פרסום המתווה, שש האצבעות של עוצמה יהודית יצביעו נגד כניעה, והיא...
אז אני בטוחה ואני מאוד מכבדת את...
לא רגע, כניעה, ככל והיא תעלה להצבעה.
אז אני מסבירה, אסף, אני מאוד מכבדת את השר בן גביר, ואני יודעת שיש לו אתגרים רבים בתחומים שהוא אחראי עליהם, והוא רוצה לבצע אותם, והוא רוצה לחולל פה שינויים, והוא צריך לחולל פה שינויים, ולכן, כדי עכשיו ללכת למערכת בחירות, מה שרוצה גנץ לעשות, זה ליפול בפח של המאוויים האישיים, של המחנה הממלכתי, שמה שרוצה כאן זה כאוס במדינה.
לא הבנתי. לא הבנתי,
עכשיו,
לא הבנתי מה את אומרת על ההודעה הזאת של בן גביר.
אז אני אסביר לך, כי האפשרויות היא כזו, שאם אנחנו נעצור, נתפשר, נדבר אחד עם השני, ונגיע למתווה מסוים שאפשר להרגיע את הציבור, כי לא כל הציבור מאמין שבאמת מדובר פה בקץ הדמוקרטיה, או בדיקטטורה. חברים יקרים, כנראה מי שאומר את זה לא יודע בכלל מה
זה דיקטטורה. לא, אבל אני שואל אותך משהו אחר. אני אומר, אתם מנסים להגיע לאיזושהי פשרה. עם גורם כמו בן גביר, שאומר, אני לא מעוניין בפשרה, מה את עושה?
אז אני מסבירה לך, לבן גביר יש דברים הרבה הרבה חשובים למדינת ישראל שצריך לעשות אותם, והוא עושה אותם. הוא התחיל תהליך מצוין במשרד לביטחון פנים, הוא צריך להשלים אותם. ללכת עכשיו, הברירה היחידה היא ללכת לבחירות כפי שגנץ רוצה, כי עקומת המנדטים מטיבה איתו, כי הוא לא כאן, הוא אומר הכל ולא אומר כלום. ולכן הוא צריך לעשות חושבים. האם זה מה שעכשיו בעת הזו אנחנו צריכים להיכנס למערכת בחירות, לטרלל את המדינה הזו שוב, או להגיע לפשרה, לשים רגע בצד את הרפורמה
ולהתחיל... אז את אומרת לבן גביר, לך תעשה חושבים?
אני חושבת שמה שבן גביר צריך לעשות, זה מה שעושים השרים בכל המשרדים שלהם, להכיל את הרפורמות שהם עושים. הרי לא משמיעים, היום... כל התקשורת.
רגע, אוקיי. אז את אומרת לבן גביר, יש לך מספיק אתגרים במשרד...
הנח לרפורמה המשפטית, אנחנו נטפל בזה.
תתעסק בזה.
אני חושבת שצריך להניח לראש הממשלה לבצע את הדברים בצורה הטובה ביותר. הוא יודע, לצערי הרב, מנעו ממנו להיכנס לאירוע הזה מלכתחילה. ואימו עליו בניגוד עניינים ונבצרות וכו' וכו'.
הוא בניגוד עניינים.
ראש הממשלה, אוי, נו באמת, תפסיקו עם זה, מה ניגוד עניינים יכול להיות?
נתניהו חתם על הסכם ניגוד עניינים, לא אני, למה את כועסת עליי?
אז אני, לא, אסף.
לא, את כועסת עליי, אני לא חתמתי על הסכם ניגוד העניינים, אז הוא חתם.
אני כועסת על הטרלול החסר אחריות הזה, שיש פה עניין של לנסות בכל דרך יצירתית כזו ואחרת לנסות, להפיל את הממשלה הזו, וזה דבר שהוא בעיניי חמור מאוד.
להסתכל על נייר שראש הממשלה חתם עליו, זו יצירתיות להפלת הממשלה?
אני רוצה להגיד לך דבר אחד. מה שאני רואה כרגע זה מצב מאוד מסוכן למדינת ישראל. יש פה את שלושת הרשויות שכולנו מכירים אותן מכיתה זין, שמתחילים לדבר על, על, על רשות מחוקקת, מבצעת ושופטת. לא הגיוני בעיניי, שכרגע אנחנו הולכים לביטול, לרצון של בית המשפט העליון לבטל את חוקי היסוד, שאת יודעת מה, במבוא למשפט של כל עורך דין במדינת ישראל שהולך ללמוד במכללה או באוניברסיטה, אומרים לו שלא נוגעים בחוקי יסוד. האם זה ככה? ואני אגיד לך למה אני אומרת את זה.
גם אומרים שחוק יסוד צריך איזשהו תוכן ספציפי, ולא רק את הכותרת חוק יסוד, אבל ניחא.
בואי, אדבי, זאת לא הסיבה. אני אגיד לך למה נוצרו חוקי היסוד. כל אחד ואחד מאיתנו, גם את, גם אני, יש עלינו מגבלות. אין לנו את היכולת לעשות כל מה שאנחנו רוצים. הכנסת, הריבון הוא זה שמחליט אם היא נבחרת או לא נבחרת ומה הרכבה. הממשלה כפופה לכנסת. ובית המשפט העליון כפוף לחוקי היסוד. כן, מה לעשות? חוקי היסוד זה המגבלה שמגבילה אותו מלהתפרע ולעשות במדינה הזו מדינה שהיא מדינת בית משפט, זהו.
אוקיי.
בתי המשפט ינהלו את המדינה הזו.
חברת הכנסת, קטי שטרית, הליכוד, תודה רבה.
תודה רבה,
כל טוב. איתי בלומנטל הוא כתבי עוני, מה, צבא, ביטחון ו...
מצלמות דשבורד?
בענייני ממתינות, לדעתי, נכון? אבל ממתינה.
כן, בוקר טוב, חברים.
בוקר טוב.
איתי, התכנסנו לדבר על מירי רגב, אבל יש עוד משהו שאנחנו צריכים לדעת על מה שקורה עכשיו?
תשמע, כרגע הדבר היחיד שקורה זה שכוחות צה"ל נכנסו למחנה הפליטים ג'נין, מבצע למעצר מבוקשים, זו כניסה שנייה שראינו בתוך יומיים, חודשיים לאחר מבצע בית וגן. כרגע הם רק נכנסו, כרגע אין איזה משהו חריג, אבל אנחנו כמובן נמשיך ונעדכן לפי הצורך.
טוב, עשה לנו סדר באירוע הזה של מירי רגב, הנהג שלה והמאבטח של השבק.
אוקיי, אז אירוע שקורה שלשום בערב, אירוע שקורה בבסיס תל השומר, אירוע שקורה כבר כמעט 20 שנה, חלוקת מזון לנזקקים לפני ראש השנה, פרויקט של הרב גרוסמן, ואתמול ושלשום מי שמגיע לאירוע זה שר הביטחון יואב גלנט. עכשיו בכל אירוע שמגיע שר הביטחון, מי שמאבטח את האירוע זה מאבטחי היחידה להבטחת 90-730 של השבק. באופן טבעי כל מי שמגיע למקום הזה צריך להזדהות, המקום עצמו הוא מקום מסונן. ומי שמגיע לאירוע הזה גם זו שרת התחבורה מירי רגב, שמגיעה למקום. בשלב הזה מאבטח בכניסה למתחן ביקש מהנהג להזדהות, הוא לטענת השבק סירב, ואז מתפתח אימות בין הנהג וגם השרה לבין אותו מאבטח לפי השבק.
שזה קטע, כי אנחנו שומעים את הנהג כאילו כגורם הממתן באירוע, אז לפי השבק מה כן היה שם?
אז לפי השבק אותו נהג דרס ופגע ברגלו של אותו מאבטח שעמד ליד הרכב. לפי לשכת השר רגב, אותו מאבטח נהג באלימות. אני רוצה שנייה שנבין רגע מה קרה. בשלב הזה, אחרי הדריסה, אחרי האירוע הזה, המאבטחים האחרים ביחידה לוקחים את הנהג הצידה, מתחקרים אותו, ביקשו לעכב אותו, הרי הוא פגע במאבטח, זה כמו לפגוע בשוטר לצורך
העניין. אבל הוא נפצע? מה הייתה הפגיעה? הוא נדרס?
הוא נפגע ברגלו, הוא לא פונה או משהו כזה, אבל עדיין, ברגע שמאבטח או מישהו שזה התפקיד שלו אומר לך לעצור ואתה לא מקשיב לו ומסרב להזדהות, יש פה בעיה. לכן אותו מאבטח ויתר המאבטחים לקחו את הנהג הצידה.
אבל איתי, מה הייתה השתלשלות העניינים? סליחה שאני קוטעת אותך, כי אני עדיין מנסה to wrap my head around it. כאילו, הפגיעה במאבטח, אותה דריסה, היא מתרחשת לפני או אחרי הקטע שבו אנחנו שומעים את השרה קוראת לנהג טיסה, טיסה, טיסה?
אז זהו, אז בדיוק על זה אני רוצה לדבר איתכם. אז אמרנו שלקחו את הנהג החוץ, החלו לתחקר אותו, ואז השרה מירי רגב מגיעה גם ומנסה לשחרר דין ודברים. בסופו של דבר השרה רגב נכנסה לאירוע, אבל ברגע שהם רצו לצאת החוצה, רצו לעזור את המקום, המאבטחים אמרו, רגע, אנחנו צריכים להבין מי הנהג, רוצים לתחקר אותו. בשלב הזה הנהג, השרה נכנסו לרכב, ואז אנחנו רואים את כל ההתרחשות. בוא נשמע את הקטע הזה שפשוט בלתי יאמן. בוא נשמע אותו שום.
יאללה,
קדימה,
עשה. תיסע. אני לא יכול לנסוע, אני אדרוס. תיסע. אני לא... תיסע.
אבל דודו, איתם... תיסע.
אני לא יכול.
תיסע.
צרה כולם עם פלאפונים בחוץ, תפסיקי.
תיסע.
הצרה תחבורה, תרגעו. השרה כולם עם פלאפונים, תכנסי פנימה.
שרת תחבורה, כלומר, אם היית שרת הבריאות, נגיד, או משהו שלא קשור לתחבורה...
לא היית מבינה את המשמעויות של הרכב, אתה מבין? זה איזושהי הבנה, מומחיות מיוחדת של העיסוק בתחום.
אני חושב שזה שרת תחבורה, אסור לדרוס אנשים בעוד לשרים אחרים, מותר. שר המדע והחלל יכול ללכת לדרוס אנשים, אבל רגע, רק כדי להבין...
לא, הוא יכול לדרוס אנשים בחלל.
איתי, רק כדי שנבין, זה האירוע הזה, הוא מה, כמה דקות לפני שבאמת מתבצעת הדריסה?
האירוע הזה זה כמה דקות אחרי שכבר האירוע מסתיים, לפני שהשרה והנהג שלה עוזבים את המתחם עצמו. כלומר, ברגע שהמאבטחים רצו לעכב את הנהג כדי בעצם לברר מי הוא, אז אנחנו מקבלים את האירוע הזה.
כלומר, הייתה
דריסה. בסוף האירוע.
בוא רגע נעשה רגע, שוב, טיימליין חדש רגע של הזה. יש את רגע הכניסה למתחם ואת רגע היציאה מהמתחם, נכון?
אנחנו מדברים על רגע היציאה, הרגע של הכניסה למתחם, יש לנו איזשהו תיעוד שאין בו יותר מדי סאונד, שכביכול רואים בו את הנסיעה של הרכב, אנחנו לא באמת יכולים לראות אם המאבטח נפגע או לא, אבל אני חייב להתייחס...
לא, שנייה, רגע.
מתי מתרחשת לכאורה?
רגע, אבל בכניסה למתחם יש...
כן.
כל מה שאתה אומר, הדריסה זה באקט היציאה מהמתחם אחרי שהאירוע נגמר.
נכון.
בכניסה... יש גם חילופי דברים בין מירי רגב והנהג שלה לבין המאבטח?
היה שם חילופי דברים. אנחנו בתיעוד רואים את המאבטח עומד בצד, אנחנו לא יודעים אם הוא נפגע, אבל מה שכן אנחנו רואים בווידאו, רואים את המאבטח עומד, ומגיע אדם מתוך הרכב של מירי רגב, כנראה אחד העוזרים שלה, ורואים ויכוח. אבל בגלל שזה קורה מחוץ לאוטו, אנחנו לא באמת יכולים לשמוע מה נאמר שם. אני חייב להגיד לכם משהו על הקטע ששמענו עכשיו. זה קטע של כמעט 3 דקות, שבו אני חושב שפעם ראשונה אפשר להבין מה קורה בתוך הרכב, בתוך כן. רכב הסעד, בין השרה לבין הנהג שלה. אנחנו שמענו קטע קטן, אבל אנחנו שומעים בהמשך גם איך השרה אומרת לו, זה פשוט חיי חוצפה מה שקרה פה, אני רוצה להיכנס בו, זה לא יכול להיות הדבר הזה, היא מנסה להתעקש מה השם שלו, מה השם שלו, אנחנו כן יודעים שהשרה רגב גם התלוננה על האירוע הזה בפני השבת.
לא, אבל יש וידאו שיצא מהאירוע, אני מבין, אחרי שהם יוצאים כבר מהאוטו, אחרי החסימה הזאת, שאותו מאבטח, רואים אותו ממש הודף את השרה רגב אחורה.
האירוע הזה זה ברגע שלפני היציאה, שעיכבו את הנהג הצידה, לקחו אותו הצידה, רצו בעצם להבין מי הוא, הרי הוא סירב להזדהות במשך זמן ארוך, כ-20 דקות.
אגב, איך בשבק לא יודעים מי הנהג של השרה מירי רגב?
הוא סירב להזדהות.
לא, לכאורה, אתה יודע, 2.5 טלפונים זה השבק. איך הם לא מצליחים לאתר מי נוהג את שרת התחבורה?
אני חושב שזה דבר כל כך פשוט שכל בן אדם, בטח שהוא נהג שנמצא בתפקיד, הוא אמר, הוא כבר 11 שנה הוא נהג, שמבקשים לך להזדהות ולהראות תעודה, אז תראה את התעודה ואל תעשה משחקים כאלה.
אוקיי, אז הוא מסרב להזדהות, ואז הם עושים סביבו איזה מין מעגל כזה כדי לעכב אותו.
לוקחים אותו הצידה, רוצים פרטים, ואז השרה מירי רגב מגיעה למקום, אומרת, תשחררו אותו, הוא נהג שלי, הוא נושא תפקיד, אבל מה שאנחנו רואים שהוא באמת אולי חריג, רואים איזושהי דחיפה של המאבטח, אולי מזיז את השרה ביד, השרה מתייחסת לזה כתקיפה או התייחסות אלימה.
לא כתר. תקיפה, הוא לגמרי...
נעים זה לא, נעים
לא,
זה לא.
לא, הוא הודף אותה בכוח.
הודף אותה הצידה, נכון? היא אומרת, אני השרה, זה הרגליים שלי, יש אמירה גם של אחד מהאנשי הצוות, זה הרגליים של השרה, תשחררו אותו, אבל בסוף המאבטח מתעקש. להבין מי הבן אדם שם, הרי בסוף הוא לא, אתה יודע, הוא לא הזדהה. כן, זה היה קל שאם השרה אומרת זה הנהג שלי, אפשר אולי מצד אחד להגיד בסדר, אבל מצד שני, בן אדם צריך להזדהות.
תגיד רגע, הסרטונים האלה, הסרטון הזה, היו כמה וכמה סרטונים שיצאו מהדשבורד של האוטו. אתה יודע להגיד איך זה יוצא משם?
אני חושב שכולם יכולים להבין שאם זה יוצא מהדשבורד של השרה, אז אפשר להבין איך זה יצא החוצה. אתה שואל בטח מה האינטרס, כי אולי זה לא נראה הכי טוב, אבל אני חושב שהסרטונים האלה יצאו כדי גם, אתה יודע, להראות את הקטע של הדריסה. אם הייתה דריסה או לא הייתה דריסה, אז לפחות בחלק הראשון, החלק של הכניסה לאירוע עצמו, אנחנו לא מצליחים לראות אם הייתה באמת דריסה, אנחנו כן רואים את הוויכוח הזה בין המאבטח לבין אחד מאנשי הצוות של השרה רגב, ואנחנו מקבלים פשוט את כל האירוע הזה, יכולים לחבר את החלקים, אירוע מזוגג, אירוע שאני לא זוכר כדוגמתו, בטח לפי הסאונד, לפי הדיבורים בתוך הרכב, זה משהו פשוט
היה,
באמת
זהו,
מדהים.
זהו, היה
אפשר
להוציא את זה
מדהים.
על מיוט, אתה יודע, כן. המלל מחמיא הוא לו.
טוב, בלומנטל, תודה רבה.
תודה.
הרי גלעדי, שלום.
שלום וברכה.
מה שלומך?
טוב מאוד, ברוך השם.
40 שנה אתה נוהג עבור ראשי ממשלה.
ראשי ממשלה, שרים, אורחים.
אמרו לנו בגין, שמיר, פרס, רבי, נתניהו, ברק, תן לנו עוד. מי עוד זכה לשבת לצדך או במושב האחורי?
היה אולמרט. כל השרים, כל הראשי ממשלות, שרון.
מה חשבת כששמעת את הקטע הזה?
הזדעזעתי. זה דבר ש... לא ייתכן. לא ייתכן שאיש ציבור יוציא מילים כאלה. סך הכל, אנחנו מאומנים לתת שירות. נוציא את האישיות בביתה, להביא אותה למקום חפצה, ולדאוג שתגיע בטוח. אבל דבר כזה, לשמוע מילים, לדרוס, את מי את רוצה לדרוס? זה לא אויבים.
לא, אמרתי טיסה.
זה אנשים שלנו.
טיסה, היא לא אמרתי דרוס אותה, אמרתי טיסה.
מה זה טיסה?
אני מנסה רגע טיפה, איך אני בסנגוריה, עורך את הדין קייזר.
אנחנו עוד נעבוד על הכישורים שלך בתחום.
לא, היא לא, פשוט לא יש שם במילה לדרוס, זה גם צריך להגיד.
בסדר, טיסה. נעצרת על ידי אנשי שירות הביטחון. נעצרת, יש סיבה מסוימת. אתה פגעת במישהו, גם כל תאונת דרכים, גם אם אנחנו פוגעים במסגרת השיירה של רועם במישהו, נעצר הפוגע, נעצר זה שפגע ומחליף פרטים.
תסביר לנו את הדינמיקה. מה חושב, מה אתה חושב כשאתה יושב במושב של הנהג, אתה על ההגה, אבל באמת לצדך האדם שעומד בראש המדינה לצורך העניין, והוא אומר לך, אריה שים רגל על הגז, או אריה טיסה?
אין דברים כאלה, לא היה אף פעם בחיים שלי. אני עבדתי עם 8 ראשי ממשלה, עבדתי עם אורחים מחוץ לארץ, אני יכול להגיד לך שעבדתי עם ברברה בוש, עבדתי עם גברת קלינטון, עבדתי עם עשרות אנשים. מי שקובע את המהלכים ברכב, זה אחרי ראש חוליה.
מה, לא רוצים שתיסע באדום לפעמים, גם כשאסור, גם כשאתה לא בשיירה שמותר לה, או תעשה איזה פרסה קטנה לא חוקית, או תעמוד איפשהו שלא מתאים? לא קרה אף פעם?
יש לי פנס כחול, ואם אני עושה את הדברים האלה, זה ברשות. אני לא מחליט על עצמי.
אבל תגיד, לפעמים השר, ראש הממשלה זה אחרת, אתם עושים בשיירה, אבל כשאתה מסיע שר, נגיד כמו במקרה הזה של מירי רגב, לפעמים הוא נותן לך כל מיני הערות תחבורה? כלומר, בוא, קצת יותר מהר, קצת יותר לאט, פספסת את הפנייה, שים לב.
אז אני אסביר לך, היום לכל שר יש מפתח. השר לא נוסע לבד עם הנהג. יש מפתח. ומהמפתח יש לו חוקים. אם הוא רוצה לנסוע באור אדום, מבקש רישות.
לא, אני טועה, אם השר לפעמים מתערב בנהיגה.
תראה, אם היית נוהג אותי, אני בטח הייתי אומרת לך, אריה, מהר יותר, מהר יותר, אני מזדקנת כאן.
כן.
יש חוקים.
אולי ניסע דרך כביש 6, אולי תיקח את כביש החוף.
זה בסדר, כן. אבל יש חוקים. אם אני נתפס במהירות, אף אחד לא יגן עליי. אני צריך לשלם את זה. יבוא האיש יורו, תגיד, אני אמרתי לך לנסוע וזה, לעבור על החוקים. אין דברים כאלה. בשביל לעבור על החוקים, אני צריך לקבל אישור.
איך, לי... איך נראית מערכת יחסים בין, בין נהג למי שהוא נהגו? אתה יודע, אני מדמיינת את זה, הרי זה זו מערכת היחסים הכי אישית והכי פרטית. אנחנו עושים את כל השיחות שלנו באוטו, אנחנו לפעמים מחליפים בגדים באוטו, רצים מאירוע לאירוע, אני לא יודעת. איך הקשר שנוצר?
אחד הדברים של הנהג זה לראות, לשמוע ולשתוק. לא יוצא כלום מתוך האוטו. השרים מדברים אחד עם השני, מדברים טלפונים, מדברים ראש הממשלה, ראש הממשלה מדבר. מה ששמעת, שכחת. עד שזה לא יוצא לתקשורת, זה אצלך בבטן. ברגע שיצא לתקשורת, אתה יכול להגיד, כן, הייתי נוכח באירוע הזה.
מה האירוע הכי דרמטי שהיית עד לו? אתה יודע, יש כבר, אמרנו, 40 שנה, בטוח יש דברים שיש עליהם התיישנות, ששמעת באוטו וככה נעמדו לך האוזניים.
לא, מה שלא פורסם, אני לא יכול להגיד לך.
מה למשל? מה למשל? נגיד משהו שלא פורסם שאתה לא יכול להגיד, תן משהו.
אתה מנסה להתחכם.
טיפה, אולי טיפה.
אני אומר לך, הסוד של הנהגים זה השתיקה שלהם. אתה נמצא עם אישיות שהיא בוטחת בך, היא יודעת מה, אתה יודע מה היא רוצה. אתה נמצא איתה ברגעים הקשים שלה וברגעים הטובים שלה. היא בוטחת בך. האישיות נמצאת איתך יותר מה שנמצאת עם, עם הבן זוג שלה.
הרי גלעדי, 40 שנה נהג של ראשי ממשלה ושרים ואישיות...
אולי נתקשר לזה שיחת ועידה אחר כך ותיתן לנו ככה באוף של האוף את מה שבאמת היה.
תודה רבה, אריה.
לא דבר, שיהיה לכם יום טוב.
יום טוב.
רק העובדות מדברות.
עומר בן רובי, שלום.
שלום אסף, שלום ליאל. 50 שנה למלחמת יום הכיפורים ולסדרה שעת נעילה ששודרה בכאן 11, תצטרף בקרוב הסדרה המזח. סיפורם של לוחמי מוצב המזח, המעוז הדרומי ביותר של גדות על הצואץ. נזכיר שהחיילים במוצב היו נתונים במצור מצרי במשך כשבוע, ואז קיבלו את ההחלטה להיכנע. הדרגים שמעליהם השאירו את ההחלטה האם להיכנע למפקד המוצב, קצין בן 21 בדרגת סגן. 37 חיילי המוצב נפלו בשבי המצרי, כל העולם ראה אותם בטלוויזיה נכנעים, כולל צילום מפורסם אחד של חייל שלוקח איתו לשבי ספר תורה מהמוצב. חיילי מוצב המזח שהו בשבי המצרי 5 שבועות מסויטים, הם הוחזרו לישראל במסגרת חילופי שבועים. הסיפור שלהם עומד במרכז הסדרה החדשה, שגרסה קולנועית שלה כבר מוקרנת. הפיוט שנשמע היום הוא שיר הנושא של הסדרה, מן המיצר. מצרים, אגב אנחנו יודעים, יש פרשנות, יש מדרשים שאומרים שזה מלשון מיצר, היציאה ממצרים היא היציאה מבין המיצרים. מקורו של הפיוט במזמור תהילים קוף י' ח' והוא לקוח מתוך תפילת ההלל שנאמרת בראש חודש ובחגים, יש לו לחנים רבים. המנגינה שנשמע היא בהשראת אחד מהנוסחים של יהודי צפון אפריקה. מבצע את הפיוט השחקן דניאל גד שמשחק בסדרה את מפקד המוצב שלמה ארדינסט. אז הנה זה כבר ברקע, מן המיצר מזמור תהילים בביצוע דניאל גד, שיר הנושא של הסרט ושל הסדרה המזח, 50 שנה למלחמת יום כיפור, כאן 11 בקרוב.
מן המצר קראתיה, ענני במרחביה, אדוני לי לא עירה, מה יעשה לי אדם? אדוני לי בעוזריי, ואני אראה ושונאי, טוב לחסות באדוני, מבטוח באדם. תחותך איתני למפול, ואדוני עזרני, עושי וזמרת יא, ויהי כל רינה וישועה
רבה. נדב רוזמן הערך, נדב רוזמן הגפיק, רומן סורקין לביצוע טכני, יהוד כהן במוקד התנועה, סדר יום עם קרן נויבך אחרינו, היום רשת בית יוצאת לשטח, משדרת מאפרת, שידור מיוחד עם קרקובסקי וזאב קם בין 2-5. ליאל קייזר, תודה רבה.
תודה אסף, פתחנו בשאלה, הפכים, נמשכים, מסתדרים, לא זה.
ניתן למאזינים להכריע. תודה ליאל.
תודה, יום טוב.